הפרעות הקשורות בצריכה ובתלות באלכוהול. סקירה מתוך הלנסט, גיליון 373. תקציר. תלות באלכוהול, dependence, וצריכת אלכוהול מופרזת, abuse, או שימוש מזיק באלכוהול, גורמים לתחלואה ולתמותה משמעותיות. קיים קשר בין הפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול ובין מצבים דיכאוניים, חרדה קשה, אינסומניה, אובדנות ושימוש בסמים. צריכת אלכוהול מופרזת לאורך זמן מובילה להופעה מוקדמת של מחלת לב, שבץ, ממאירויות ושחמת כבד. שתייה מופרזת עלולה לגרום גם לאמנזיה אנטרוגרדית קלה, לחסרים קוגניטיביים זמניים, להפרעות שינה ולנוירופתיה פריפרית, וכן עשויה לגרום לבעיות במערכת העיכול, לירידה בצפיפות העצם ובייצור תאי דם. אלכוהול עלול גם לגרום לתסמונת אלכוהול עוברית. הפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול מסבכות את ההערכה ואת הטיפול במצבים רפואיים ופסיכיאטריים אחרים. הקריטריונים המקובלים להגדרת תלות באלכוהול, ההפרעה החמורה ביותר, יכולים לשמש להבחנה מהימנה של חולים שבהם צריכת אלכוהול גורמת לבעיות פיזיולוגיות מג'וריות ולפגיעה ממושכת באיכות החיים וביכולת התפקוד. על הרופאים מוטלת האחריות לערוך בדיקות סקר שגרתיות לזיהוי הפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול באמצעות רעיונות קליניים, שאלונים ואו בדיקות דם. הסיכון להפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול תלוי בגורמים סביבתיים ובגורמים גנטיים. גנים ספציפיים אחראיים לסיכון הזה כולל גנים לאנזימים האחראיים למטאבוליזם של אלכוהול, כמו אלכוהול דהידרוגנז ואלדהיד דהידרוגנז. אלה הקשורים בהיעדר עקבות וגנים האחראים לסף רגישות נמוך לאלכוהול. הטיפול כולל רעיונות מוטיבציה כדי לסייע לחולים להעריך את מצבם, התערבויות קצרות לעידוד גישות בריאות יותר, סילוק רעלים, דטוקסיפיקציה, לתסמיני גמילה, לטיפולים קוגניטיביים התנהגותיים, למניעת הישנויות ולשימוש מושכל בתרופות, להפחתת הכמיהה, הקרייבינג, ולמניעת הישנות.
מבוא. הפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול כוללות תלות באלכוהול, dependence, צריכת אלכוהול מופרזת, abuse, ושימוש מזיק, harmful use. מדובר בהפרעות שכיחות ומסכנות חיים, המביאות לקיצור תוחלת החיים ביותר מעשור. עם זאת, את מרבית החולים הללו קשה להבחן, מאחר שלרובם יש עבודה ומשפחה, והם מופיעים עם תלונות כלליות כמו חולשה, הפרעות שינה, חרדה, עצבות וכדומה. הן רופאים ראשוניים והן מומחים יכולים לערוך בדיקות סקר להפרעות אלה, להתחיל בהתערבויות קצרות, ובמידת הצורך להפנות את החולים לטיפול אינטנסיבי יותר. אפידמיולוגיה. הפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול נפוצות בכל המדינות המפותחות, ושכיחות יותר בגברים מאשר בנשים. במדינות מתפתחות השיעורים נמוכים יותר, אם כי עדיין משמעותיים. למרות שהשכיחות נמוכה יותר במדינות הים התיכון, כמו יוון, איטליה וישראל, וגבוהה יותר במדינות צפון אירופה ומזרח אירופה, כמו רוסיה וסקנדינביה, הפרעות אלה אחראיות לחלק גדול מהפניות לטיפול רפואי כמעט בכל האוכלוסיות. כ-80% מהגברים ו-60% מהנשים במדינות מפותחות נוהגים לשתות בשלב מסוים במהלך חייהם. בכל שנה, 50% עד 66% מאלה ששתו אי פעם, ישתו אלכוהול. 30% עד 50% מאלה ששתו בשנה האחרונה, צפויים במהלך חייהם לפתח הפרעה אחת לפחות הקשורה באלכוהול, כמו אובדן ימי עבודה או לימודים, נהיגה תחת השפעת אלכוהול, או הפרעות ביחסים בין אישיים. הסיכון במהלך החיים להפרעה הקשורה בצריכת אלכוהול בגברים עומדת על יותר מ-20%, עם סיכון של כ-15% לצריכת אלכוהול מופרזת ו-10% לתלות באלכוהול. רק כרבע מהחולים עם הפרעה הקשורה בצריכת אלכוהול פונים בשלב כלשהו לעזרה, כאשר נשים נוטות יותר לפנות לעזרה. רוב החולים מטופלים על ידי רופא המשפחה. האתגר שמולו עומד רופא המשפחה וללמוד מספיק אודות הפרעות אלה, במטרה לזהות אותן, מאחר שפספוס הבחנה של הפרעה הקשורה בצריכת אלכוהול, עשוי לסבך את ההערכה ואת הטיפול במחלות רפואיות ופסיכיאטריות אחרות.
אבחנה. קריטריונים לבדיקות סקר ואבחנה. על רופאים מוטלת האחריות לערוך בדיקות סקר לזיהוי הרגלי שתייה לא בריאים, מעל 3 או 4 משקאות ביום, כאשר הם מייעצים למטופליהם בנוגע להרגלים מסוכנים אחרים כמו עודף משקל. שתייה סטנדרטית מוגדרת כצריכת 8 גרם אתנול בבריטניה ו-10 גרם בארצות הברית. DSM-4 ו-ICD-10 מתארים תלות באלכוהול כצורה חמורה יותר, המלווה בסיבוכים פיזיולוגיים קשים יותר ופגיעה באיכות החיים. תלות באלכוהול מוגדרת כבעיות חוזרות הפוגעות ב3 תחומי חיים או יותר, וכ-80% מן החולים המאובחנים עם תלות באלכוהול עדיין לוקים בבעיות הקשורות בצריכת אלכוהול לאחר שנה ויותר. שאלונים. אף על פי ששאלונים למילוי עצמי אינם מהווים תחליף לרעיון קליני מקיף, הם יכולים לשמש בדיקת סקר לזיהוי שתייה מופרזת והפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול. השאלון הקצר ביותר הוא שאלון קייג', ראשי תיבות ל4 שאלות. 1. האם המטופל חש אי פעם צורך להפחית בשתייה? Cut down. 2. האם המטופל חש כעס כאשר ביקרו אותו בנוגע לצריכת אלכוהול? Annoyed. 3. האם המטופל חש אשם בעקבות שתיית אלכוהול? Guilty. 4. האם אי פעם חש צורך לשתות אלכוהול מיד לאחר שפתח את עיניו? Eye opener. התוצאות משתנות בין קבוצות שונות, כאשר הדיוק הרב ביותר הוא בגברים ובלבנים. לתשובות חיוביות ל2 מבין 4 השאלות, רגישות שנעה בין 53% בקרב שתיינים כבדים, ועד 77% באלו בעלי תלות באלכוהול, עם ספציפיות של 80% ומעלה.
בדיקות דם. בדיקות דם הן פחות רגישות משאלונים, אך עשויות לסייע בזיהוי נבדקים הצורכים כמויות אלכוהול מסוכנות. סמנים אלה לשתייה מופרזת מצביעים על צריכת אלכוהול בכמות גדולה יחסית, 5 משקאות ביום לפחות, על בסיס קבוע, במשך 5 ימים לפחות. הערכים צפויים לשוב לנורמה בתוך כמה שבועות מהימנעות מאלכוהול, ועשויים לשמש כמעקב אחר ההיענות לטיפול. בדיקות אלה רגישות וספציפיות יותר בגברים, ובנבדקים ללא עודף משקל, סוכרת או שהם מעשנים. אחד הסמנים הללו הוא GGT, גמא גלוטמיל טרנספרז, כאשר רמה של 35 יחידות לליטר מעידה על הסבירות לשתיית אלכוהול מופרזת. מדובר בבדיקה זמינה, לא יקרה, ובעלת רגישות וסגוליות סביב 60% בגברים ו-50% בנשים. בדיקה נוספת היא CDT, Carbohydrate Deficient Transferrin, כאשר תוצאה של 20 יחידות לליטר ומעלה מעידה על שתייה מופרזת. בדיקת תפקודי כבד להערכת רמות ALT ו-AST עשויה לזהות צריכה מופרזת והפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול, עם רגישות בטווח 25% ל-45% וסגוליות המגיעה ל-90%. יחס בין רמות AST ו-ALT של 2 ומעלה, במיוחד כאשר ריכוז האנזימים הללו אינו עולה על 400 יחידות לליטר, מעלה את הסבירות לדלקת כבד על רקע אלכוהול. לסיכום, רמת אלכוהול גבוהה מאוד בדם, 35 מילימול לליטר ומעלה, צריכה להעלות את החשד לתלות באלכוהול. מהלך קליני. המהלך הקליני של הפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול הוא צפוי, בדומה לכל מחלה או הפרעה פסיכיאטרית אחרת. עם זאת, מרבית המחקרים בנושא התמקדו בחולים ללא הפרעות פסיכיאטריות משמעותיות. לכן נושאים אלה אינם מובנים היטב בחולים עם הפרעות פסיכיאטריות. בסך הכל, נשים הסובלות מהפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול פונות לעזרה רפואית בשלב מוקדם יותר בהשוואה לגברים, והסיכוי שיגלו סימני אלימות או יעצרו קטן יותר. בדומה, בהשוואה לצעירים, מבוגרים עם הפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול סובלים יותר מבעיות רפואיות, מגלים פחות סימני אלימות, והם בעלי סיכון קטן יותר לעבוד בעבודה קבועה. מעבר לכך, הם נוטים יותר לתלות בסמים ופשע, ושילוב ההפרעות מכונה לעתים אלכוהוליזם מסוג 2 או B.
לרוב, גיל התחלת השתייה הוא 15 שנים, למרות שקיים הבדל בין תרבויות שונות, ובעשורים האחרונים לא חל שינוי בגיל הממוצע. אין הבדל בגיל בין אלו שיפתחו מאוחר יותר הפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול, ובין אלו שלא יפתחו הפרעות אלו, אם כי שתייה קבועה מגיל צעיר מלווה בסיכוי מוגבר לבעיות בשלב מאוחר יותר. תקופת השתייה המקסימלית היא לרוב בין הגילים 18 ו-22, וגם כאן אין הבדל בין אלו שיפתחו בהמשך הפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול ובין האוכלוסייה הכללית. יותר מ-60% מבני הנוער, גם אלו עם הפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול, מדווחים על אירוע שכרות לפני גיל 18, וכ-30% ויתרו על ימי עבודה או לימודים לטובת שתייה, או נהגו תחת השפעת אלכוהול. תלות באלכוהול וצריכת אלכוהול מופרזת מתחילות לרוב בשנות ה-20 המוקדמות. מקרים חוזרים של שתיית אלכוהול מופרזת באדם הסובל מהפרעה הקשורה בצריכת אלכוהול מלווים בסיכון של 40% לאירועים דיכאוניים זמניים, מחשבות וניסיונות אובדניים וחרדה קשה ואינסומניה. עם זה, רוב ההפרעות האלה נובעות מצריכת אלכוהול וצפויות להשתפר בתוך 2-4 שבועות של הימנעות מאלכוהול. מחלות רקע נוספות כוללות שימוש, תלות וצריכה מופרזת של סמים אסורים, במיוחד בחולים עם הפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול שהתפתחו בגיל צעיר מאוד, ובחולים עם אישיות אנטי-סוציאלית כמו תלות מסוג 2 או מסוג B. עד 80% מן החולים עם תלות באלכוהול מעשנים באופן קבוע, שילוב שעשוי להקשות על הטיפול. בדומה למחלות רבות אחרות, המהלך של הפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול משתנה עם הזמן. לרוב, לאחר משבר, החולים יימנעו מאלכוהול, ולאחר כמה ימים עד חודשים של פיקחון יחזרו לשתות אלכוהול בצורה מבוקרת, עם הסיכון להגדלת כמות השתייה וישנות בעיות הקשורות באלכוהול. סוגיה זו נוגעת למחלוקת באשר לשאלה, אם אדם עם הפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול יכול לשוב לשתיית אלכוהול מבוקרת, ללא סיבוכים בטווח הרחוק. בארצות הברית, הימנעות מאלכוהול היא לרוב יעד הטיפול בתלות באלכוהול, אך באירופה נעשים מאמצים כדי להביא לשתייה מבוקרת או להפחית את הנזק.
ממחקרים עולה כי כ-20% מהחולים עם תלות באלכוהול יכולים לשתות אלכוהול בצורה מתונה ללא בעיות, אך לרוב מדובר במצב זמני. הפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול מלוות בשיעורי הפוגה הנעים בין 20% ל-30% ללא טיפול רשמי או תוכניות לעזרה עצמית. ההפוגה קשורה לרוב עם הידרדרות במצב הבריאותי, בן או בת זוג חדשים בחיים, הורות, משרה חדשה או התבגרות עם הזמן, ולאחר השגת ההפוגה היא צפויה להישמר לאורך זמן. בעיות מתמשכות הנוגעות לאלכוהול מעלות את שיעורי מקרי התמותה המוקדמת פי 3-4. הסיבות הנפוצות ביותר לתמותה כוללות הופעה מוקדמת של מחלת לב, שבץ וממאירויות, וסיכון מוגבר לתאונות, אובדנות ושחמת כבד, למרות שכ-80% מאלה הסובלים מהפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול אינם מפתחים סיבוך זה. תמותה הקשורה באלכוהול אחראית ל-2%-4% מכלל מקרי התמותה במבוגרים, כאשר השיעורים הגבוהים ביותר הם בעשור הראשון להתמכרות. פתופיזיולוגיה. סיבות וגורמים. גורמים גנטיים אחראים ל-40% עד 60% מהסיכון להפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול, ויתר הסיכון מיוחס לגורמים סביבתיים. הגורמים הסביבתיים כוללים את הזמינות של האלכוהול, הגישות כלפי שתייה והשתכרות, לחץ חברתי, רמות לחץ ודרכי התמודדות, מודלים של שתייה וחוקים ותקנות בנושא שתיית אלכוהול. השפעות על המוח. אלכוהול במינון נמוך מספיק להגברת הפעילות המעכבת של גאבה, גמא אמינו-ביוטריק אסיד, במוח. ההשפעות כוללות הרפיית שרירים, ישנוניות ותחושת שחרון חושים. אדפטציה של מערכות אלה מביאה להתפתחות צבילות לאלכוהול, ופעילות ירודה של גאבה תורמת לחרדה ולאינסומניה במהלך גמילה מאלכוהול. בנוסף, אלכוהול משפיע על פעילות גלוטמט, שחרור אופיואידים אנדוגניים כמו אנדורפינים, וכן אלכוהול משפיע על המערכת הדופמינרגית והמערכת הסרוטונרגית.
פגיעה בעברים על רקע אלכוהול. במערכת העצבים, שכיחות תסמונת ורניקה קורסיקוף עומדת על פחות מאחוז אחד מהחולים עם תלות באלכוהול. עם זה, אמנזיה אנטרוגרדית קלה, בלקאוט, נפוצה מאוד, וכן גם חסרים קוגניטיביים זמניים, כולל קשיים בפתרון בעיות, זיכרון ולמידה. בעיות נפוצות אחרות הקשורות בצריכת אלכוהול מופרזת, כוללות החמרת דום נשימה בשינה, קשיי הרדמות והשכמות תכופות במחצית השנייה של הלילה. כמו כן, 15% מן החולים עם תלות באלכוהול מפתחים נוירופתיה פריפרית, פולינוירופתיה אלכוהולית, המלווה בנימול, שינוי תחושה וירידה בתחושת ויברציה ומיקום, במיוחד ברגליים. במערכת הלב וכלי הדם, צריכת 3 משקאות אלכוהוליים ביום או יותר מביאה לעלייה בלחץ הדם וברמות LDL ומגדינה את הסיכון לקרדיומיופתיה. צריכת אלכוהול מופרזת מלווה בהפרעות קצב חולפות. ממאירות, הסיבה השנייה בשכיחותה לתמותה מוקדמת של חולים הסובלים מהפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול. כ-75% מן החולים עם אמירויות של ראש וצוואר סובלים מהפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול, והפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול מכפילות את הסיכון לסרטן הוושט, הרקטום והשד. מחלות נוספות הקשורות בצריכת אלכוהול מופרזת כוללות גסטריטיס המורגית, דלקת לבלב ושינויים בכבד הנעים מהסננה שומנית ועד דלקת כבד אלכוהולית ושחמת כבד. אלכוהול עלול להחמיר את המהלך של דלקת כבד נגיפית על רקע זיהום HCV, הפטיטיס C וירוס, ולסבך את הטיפול באיידס. יתרה מזאת, צריכת אלכוהול מופרזת מלווה בצפיפות עצם ירודה, נטייה מוגברת לשברי ירך ושינויים בייצור תאי דם. בעיות נוספות כוללות תאונות דרכים קטלניות. צריכת אלכוהול מופרזת במהלך ההיריון עלולה לגרום לסיבוכים בעובר הכוללים משקל לידה נמוך, הפלה ספונטנית, לידה מוקדמת, תסמונת אלכוהול עוברית וטווח רחב של הפרעות בעובר, שינויים במבנה הפנים, VSD, צימוד האצבעות ופיגור שכלי.
טיפול. המאמצים לסייע לחולים לצמצם צריכת אלכוהול מופרזת לרוב מביאים לשינוי בהתנהגות, ומרבית החולים מסתדרים היטב לאחר הטיפול. כ-50% עד 60% מהגברים והאנשים עם תלות באלכוהול נמנעים מאלכוהול או מציגים שיפור משמעותי בתפקוד בשנה שלאחר הטיפול. טיפול אינטנסיבי יותר, הפרעות אלכוהול חמורות פחות, ליקוי קוגניטיבי קל, ביטחון עצמי גבוה באשר לתוצאות הטיפול ומיעוט הפרעות פסיכיאטריות, מלווים כולם בתוצאות טובות יותר. יעד הטיפול בעבור מרבית הרופאים הוא הימנעות מאלכוהול, ורק מעט מעדיפים להדריך את החולים כיצד לשתות באופן מבוקר. התערבות. שלב ההתערבות מהווה את התחלת תהליך ההחלמה. התהליך משלב את עקרונות רעיונות המוטיבציה ו/או התערבויות קצרות, במטרה לסייע לחולה להכיר במחלתו ולנקוט צעדים לצמצום הקשיים בעתיד. ברעיונות מוטיבציה הרופאים בוחנים את הרגלי השתייה ומתבססים על מודל FRAMES, Feedback, Responsibility, Advice, Menu of Options, Empathy ו-Self-Efficacy. הם מסבירים על הסכנות, Feedback, מעודדים את החולים ליטול אחריות לשינוי, Responsibility, מייעצים, Advice, ומציעים מגוון אפשרויות, Menu of Options, שומרים על גישה אמפתית למטופל, Empathy, ותומכים ביכולת העצמית של החולה, Self-Efficacy. התערבויות קצרות הן רחבות יותר, ומבוססות על מגוון כלים להדרכת המטופל בנוגע למאפייני שתייה נורמלית, הדגשת הסכנות הכרוכות בשתייה מופרזת, הצעת דרכים לצמצום או להפסקת צריכת האלכוהול, וסיוע בזיהוי, והימנעות ממצבים שבהם קיימת סבירות גבוהה לצריכת אלכוהול מופרזת.
שתי הגישות נועדו להגביר את המוטיבציה של החולים לערוך שינוי ולשנות את תפיסתם בנוגע למצבם ולחשיבות השינוי. יש לבחון הסתייגויות משינוי בשיחות עם החולים ולערוך את הצעדים הדרושים שאותם מוכנים החולים לבצע. סילוק רעלים, דטוקסיפיקציה. כ-50% מן החולים עם הפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול מפתחים תסמיני גמילה. התסמינים מתחילים כ-8 שעות לאחר ירידה משמעותית בריכוז האלכוהול בדם, עם C לאחר יומיים, והקלה משמעותית לאחר 4-5 ימים. הימנעות ממושכת מצריכת אלכוהול עשויה להביא לתסמונת הנותרת כמה חודשים, וחוללת חרדה קלה, אינסומניה והפרעה בתפקוד מערכת העצבים האוטונומית עם עלייה קלה בלחץ הדם, הדופק וקצב הנשימה, וכן הזעות, רעד, חרדה ואינסומניה. פחות מ-5% מן החולים עם תלות באלכוהול יפתחו פרקוס כללי במהלך הגמילה, לרוב ביום השני, או מצב בלבולי קשה, דיליריום טרמנס. פרקוסים אלו דורשים טיפול על ידי מומחה, לרוב במסגרת בית חולים. בדיקה רפואית היא מרכיב חשוב בטיפול בתסמיני גמילה. כמו כן, יש חשיבות רבה להדרכת החולה ולהרגעתו בנוגע לאופי הזמני של התסמינים. מתן מולטיוויטמינים, כולל טיפול פומי בתיאמין, עשוי להועיל לחולים. במקרים הנדירים של תסמונת ורניקה קורסקוף, נדרש טיפול תוך שרירי או תוך ורידי או טיפול במינונים גבוהים יותר. הטיפול הבטוח והיעיל ביותר בתסמיני גמילה הוא באמצעות תרופות ממשפחת בנזודיאזפינים. אין תועלת נוספת במתן נוגדי פרקוסים, ומדובר בטיפול יקר יותר עם תופעות לוואי חמורות יותר. חסמי בטא ואגוניסטים אלפא-אדרנרגיים עלולים למסך את סימני הגמילה. ניתן להתחיל בדטוקסיפיקציה עם כלור דיאזפוקסיד במינון 25 מיליגרם, במתן כל 4-6 שעות במשך יום אחד. יש להפחית את המינון במידה שהחולה ישן או נח בשקט, ולהעלות את המינון ב-25-50 מיליגרם במידה שמתפתח רעד קשה או הפרעה לתפקוד האוטונומי בתוך שעה ממתן מנת הטיפול. במידת הצורך ניתן לתת מינונים גבוהים יותר של בנזודיאזפינים בהתאם להפרעה האוטואימונית.
במהלך 5-7 הימים הבאים יש להפחית את המינון שניתן ביום הראשון בשיעור של 15%-20% בכל יום, או לשמור על אותו מינון במידה שחלה החמרה בתסמינים. במידה שניתנה תרופה קצרת טווח ממשפחת בנזודיאזפינים, אזי יש להקפיד על לוח הזמנים של הטיפול, במטרה למנוע סיכון מוגבר לפרקוסי גמילה בשל שינויים בריכוז התרופה בדם. שיקום. יעדי השיקום של חולים עם הפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול דומים ליעדים של כל מחלה כרונית עם הישנויות. שמירה על מוטיבציה גבוהה, שינוי הגישה לכיוון של החלמה והפחתת הסיכון להישנות. צעדים קוגניטיביים התנהגותיים עשויים לסייע לשנות את אופן המחשבה בנוגע לאלכוהול וחשיבותו בחייהם, המרכיב הקוגניטיבי, וללמוד התנהגויות חדשות במטרה להימנע או לצמצם את צריכת האלכוהול ולמנוע הישנויות, המרכיב ההתנהגותי. תוכניות אלכוהוליסטים אנונימיים מציעות תמיכה, שמות דגש על השינוי בגישות ובהתנהגות, מסייעות בבנייה מחדש של החיים ללא אלכוהול, ומצמצמות את הצורך בטיפול יקר יותר. הוכח כי אימוץ תוכנית 12 השלבים מעלה את הסיכויים לתוצאות טובות. ניתן להציע שיקום במסגרת קבוצות שבהן מעודדים את המשתתפים לספר על בעיותיהם, מתוך התייחסות לאופן שבו אלכוהול מסייע להם להתמודד עם הקשיים, למצוא חברים תומכים, לשפר את מערכות היחסים שלהם, להתמודד עם הלחץ, לנצל היטב את הזמן הפנוי שלהם ואת הזמן בעבודה, ולמנוע הישנויות. אף כי שיקום ללא אשפוז מצליח לעתים קרובות, התוצאות העדיפות בעקבות טיפול אינטנסיבי יותר, מעידות כי חלק מהחולים נזקקים לטיפול באשפוז או במוסד מתאים. טיפול תרופתי. על אף שרופאים רבים מאמינים כי טיפול תרופתי מסייע במצבים אלה, עיקר הטיפול נשען על רעיונות מוטיבציה, התערבויות קצרות וטיפול קוגניטיבי התנהגותי.
נלטרקסון משמש לטיפול בארצות הברית אך אינו מאושר לשימוש בבריטניה. האנטגוניסט לאופיואידים עשוי להקל על הכמיהה ועל תחושת התגמול או ההנאה בעקבות שתייה. ממחקר עולה כי הטיפול מאריך את תקופת הזמן עד להישנות או מפחית את צריכת האלכוהול. ניתן לתת את הטיפול במתן תוך שרירי במינון של 380 מיליגרם פעם בחודש, המשפר את ההיענות ומלווה בתוצאות מבטיחות. תופעות הלוואי של הטיפול כוללות עלייה בתפקודי כבד, הפרעה לטיפול במשככי כאבים והשפעה על מצב הרוח. אקמפרוסט מאריך את הזמן עד להישנות, מפחית את מספר המשקאות האלכוהוליים או מסייע לשמירה על הימנעות מאלכוהול. עם שיעורי הצלחה דומים לנלטרקסון, תופעות הלוואי כוללות הפרעות במערכת העיכול ושלשולים, שלעיתים רחוקות מובילות להפסקת הטיפול. ייתכן כי שילוב נלטרקסון והקמפרוסט עדיף מעט יותר מכל תרופה לבד, אך קיימת מחלוקת בנושא. מחקרים מוקדמים הצביעו על הפחתת צריכת אלכוהול בעקבות טיפול בטופירמט, אך הטיפול מלווה בשיעור תופעות לוואי גבוה. מסקנות וסיכום. הקריטריונים לתלות באלכוהול הם מהימנים, החולים צפויים לתחלואה ולתמותה משמעותיים, ויש אמצעים לזיהוי הרגלי שתייה לא בריאים או הפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול ואפשרויות טיפול מתאימות. הטיפול כולל רעיונות מוטיבציה, התערבויות קצרות לעודד התנהגויות בריאות, טיפול קוגניטיבי התנהגותי וטיפול תרופתי מושכל.